בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור שור 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 שור. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 173 בפודקאסט, מה שלומכם? אני כאן ששואל לעניינים, כן? חשבתי אם יש לי איזושהי הקדמה, לפעמים אני נותן לזה, זה, לא, די, ג'קי לוי, מה קורה, מה העניינים?
מה שלום?
פשוט שיחתנו כאן התארכה והתארכה, וכל הזמן זה מה שקורה כשלפעמים יש כמה דקות שעוברות עד שהכל מוכן, וכל הדשות מפוקסות, והמיקרופונים מקוילים, ואז מדברים, אז אני אומר, תעצור כאן, אני רוצה שזה יהיה בפנים, אז תעצור כאן, אז כן. אז אני כבר רוצה להתחיל.
כאיש במה, אני מכיר את זה מהדינמיקה של חדרי אומנים, של מתישהו מישהו קם ואומר, לא לבזבז תחמושת, לא לבזבז.
נכון.
תשמרו אנרגיות ותשמרו חומרים.
כשאתה אומר, יש במה, עכשיו, אתה יודע, אני מכיר אותך כעיתונאי, פובליציסט, סטיריקן, you name it, אבל כדרכי בקודש, כן, אני נכנס לויקיפדיה, כן, אני משקיע.
כן, אתה עושה שיעורי בית.
מה זה שיעורי בית? נכנס לויקיפדיה. ולא זכרתי שאתה מורה בניסן נתיב.
אני הייתי מורה בניסן נתיב.
כבר לא? אוקיי.
לא, כבר לא. הייתי הרבה שנים מורה בניסן נתיב, לפני כן הייתי מורה באוניברסיטה.
נכון.
לתיאטרון. זה המקצוע שלי, המקצוע שלי הוא...
כן, שלמדת תיאטרון בעצם.
הוא תיאטרון, ואני מלמד ועושה... האומנות שאני עושה, קשה להגדיר אותה כתיאטרון במובן השמרני של המילה, כי אני בעיקר מספר סיפור, שזה כאילו השלב הכי פרימיטיבי של האומנות הזאת, אני מאוד אוהב לעשות את זה, וזה מה שאני בעיקר עושה, אבל אני מודה שמי שמכיר אותי מהתקשורת, מופתע להיזכר או לגלות שאני בעצם איש במה.
אבל אמרת, אני מספר סיפור, זה העניין, זה בעצם הקו המקשר.
בדיוק.
אתה מספר סיפור.
נכון.
טוב, אז תשמע, בוא נשים את הדברים כבר בראשיתם, באמת אתה איש רב פעלים, ובאמת יש הרבה מאוד נושאים, וכמובן גם הימים האלה שמקשרים אותך, יתרה מזלך להיות מקושר כאילו עם אותה קבוצה באמת מוקד גורל, כן? שיקיריה נמצאים עכשיו בין 134 החטופים בעזה, אבל באמת הטור שלך בשבוע שעבר, אתה כותב בישראל היום, בעצם מהיום שהוא הוקם, נכון? שישראל היום הוקם?
מהיום שיש לישראל היום...
מהדורת צופש.
את המהדורת צופש בשם שיש שבת.
לאלנטיק 2000, כן?
כן, כן. אז מאז קראו לי לשם, הרבה מאוד כותבים אחרים באו ויצאו ויצאו ובאו, אני מהוותיקים היציבים.
כן, טוב, אז בוא ישר ניגש לעניינים, מה שלומכם? בעצם מדובר בקרובי משפחה של בת זוגך.
כן, אני נשוי לנועם דן, משפחת דן, אפשר לומר, דן קלדרון, ספגה בשבעה באוקטובר, מהלומה איומה ונוראה, היו לנו חמישה נעדרים מניר עוז, שבועיים לאחר מכן התברר ששתיים מתוכן בעצם נרצחו ורק עכשיו זיהו אותן. זה היה דודה קרמלה והנכדה של הנויה, בת 12. ונשארנו עם שלושה חטופים בעזה, ששניים מתוכם, ארז וסער, שוחררו בעסקה הקודמת, ואביהם אופר קלדרון, שהוא בעצם בן הזוג של בת דודה של אשתי, הוא עדיין שמה, בעזה. אבל עד שכל זה קרה, אז אפשר לומר שכל משפחות החטופים כבר הפכו להיות משפחת החטופים. ניתה איזה מין קהילה, אני מכיר רבים מהם, אתה אומר, יתרה מזלכם, אתה צודק, אבל גם נוצר פה חיבור וחיבור.
אבל אתה כבר, זאת אומרת, אתה מעגל שני של משפחת חטופים, כאילו, אתה לא המשפחה הישירה.
כן, ברור.
אז השאלה, כשאתם מדברים על משפחות החטופים, אז מדברים גם על מעגלים כמו המעגל שלך, או שאתה, בגלל שאתה בולט ומוכר, אז ככה מקושר לנושא.
קודם כל,
כי רוב קרובי החטופים שאני רואה אותם בטלוויזיה, הם קרובים מדרגה ראשונה, זה העניין, אתה אומר?
לא, זה לא נכון.
אוקיי. אה, נכון, גיל דיקמן למשל הוא, כן.
יש משפחות שבהן כל המשפחה הלכה. כל המשפחה הלכה בשבי, ואז חברים מייצגים אותם. השאלה היא מי יכול לייצג ברגע נתון. תראה, כשנכנסנו לסיפור הזה, אז אשתי נועם התגייסה כשהיא ראתה שהקרובים מדרגה ראשונה לא עומדים על הרגליים. גם אני במקומם לא הייתי עומד על הרגליים. אנשים הפכו להיות זעקה, פשוט הפכו להיות זעקה, כמו בציור של מונק. והיה צריך שמישהו יעמוד מול מצלמות של תקשורת ותקשורת זרה, וייתן תשובות קוהרנטיות, ולא יתחיל לצבוח באמצע, ושלא נתמוטץ. ו...
אז איך
אז, זו... אז, אז הבית שלנו הפך להיות חמל. ולתוך זה נכנס באמת הכישרון האדיר של אשתי והעוצמות שלה, ש... יותר ויותר אנשים באו ואמרו, בואי, תעשי את העבודה גם בשבילנו, היה פה איזה תהליך
כן,
של גיוס.
כן, כי בעצם...
היא עזבה הכל.
מה שקרה, נגיד, בימים הראשונים, אני חושב, זה באמת היו חמלים נקודתיים, גם לפי משפחות וגם לפי יישובים, החמל של בערי, החמל של כפר עזה, החמל של נירוז והכל, ותוך כדי, במקביל, נוצר...
המתה.
המתה, שזה רונן צור ודוד, נו, ברח לי השם. איש העסקים ש...
דודי זלמנוביץ'.
כן, זלמנוביץ'. ואז מה שקרה זה שבעצם כל אותם מטות מקומיים נוטבו בצורה די אורגנית לתוך המטה הזה, והוא כבר הפך להיות ככה.
אני רוצה להזכיר לך, כי בשיח המלוכלך ששוצף מסביבנו בימים האלה, אם אני שומע נכון מתוך הביקורות שמותחות בי על ימין והשמאל וזה, אנשים באמת חושבים שתפקיד המטה זה להוציא הודעות לתקשורת. כאילו, זה גוף שתפקידו לשלוח תגובות, כמו אתה יודע, מועצה לשלום הילד בזמנו, שאורי אורבך ז"ל היה אומר, זה משרד עם פאקס, זה מה שצריך, בשביל, נכון? אבל לא, לא, אנחנו התחלנו את האירוע הזה בשמונה באוקטובר, כאשר מגיעות משפחות, מרוסקות ונחרדות, שאין להם ממי לקבל מידע ראשוני, איפה אני מתחיל, כשלמישהו נעלם קרוב משפחה, הוא הולך למשטרה, הוא מגיש תלונה, הוא נותן את הפרטים הכלליים, של הנהדר, ומתחילה העבודה.
באופן פרדוקסלי, בימים הראשונים, גם הנושא של החטופים ממש כאילו לא עניין ברמה קיצונית,
נכון.
ביחס להיום, כי אמרו, עזבו אותנו עכשיו מהכל,
יפה.
אנחנו נכנסים בהם ברבק.
לא רק זה. לא
שזה רק מובן, זה. אני חייב להגיד, לא זה מובן, זה. כן? אבל
בימים
זה הייתה
שווה. בימים הראשונים, מספר החללים לא היה ברור, וכל יום זה עלה ועלה, והיה סיוט נוראי, וכשהיית אומר, יש לי קרובי משפחה שנחטפו, התשובה הייתה, יצאתם בזול. כן, אתם בסדר, אנשים עוד לא ירד להם הסימון להבין כמה נורא זה וכמה נורא זה עוד עומד להיות, אבל יישובים נחרבו, משפחות עלו באש, מספר החללים הלך ועלה ברמות שלא היו מוכרות לנו משום מקום חוץ מאשר מההיסטוריה היהודית הרחוקה, וכן, אף אחד לא התפנה לטפל במה עושים עם זה. כך, מתוך שאף אחד אחר לא הציע עזרה, נוצר מין מתק כזה, שדודי זלמנוביץ' תרם לו את המבנה שבבעלותו, זה בניין משרדים מאוד מאוד יפה. המון אנשים תרמו קייטרינגים ועזרה, ו-4,000 מתנדבים, והגיעו המוני משפחות להירשם. חלק גדול במשפחות האלה, נשרו מהרשימה מדי יום, כשהודיעו להם שיקירם בעצם זוהה, כן, כל פעם הגיעו מידעים. אבל זו הייתה הדינמיקה, זה התחיל מלמטה, ורוב העבודה של המטה הייתה איסוף מידע. איסוף מידע.
ואני חושב שהייתה מערכת של איזון חוזר בין המטה לבין המדינה, תביאו לנו את המידע הזה, נביא לכם את המידע הזה, כדי שלכולנו באמת יהיה את מסד הנתונים הכי מעודכן ומאמן.
קודם כל העבודה הזאת הייתה אמורה להיעשות על ידי המדינה. מי שהיה אמור למנות פרויקטור, זה שר הפנים, או השר לביטחון לאומי, או you name it, מישהו משם היה אמור להוציא תקציב, לגייס את האנשים, לתת להם את הבניין, זה לא היה אמור לקרות מלמטה כמו תנועת נוער, אבל זה קרה מלמטה כמו תנועת נוער.
כמו הרבה דברים שקרו מלמטה באותם ימים.
בדיוק. ולכן, ברגע שהתברר לנו, שעד שהמדינה כבר נכנסת לתמונה, מה שדחוף לה לעשות, זה הפרד ומשול בתוך המשפחות, להתחיל לסכסך בינינו, להתחיל לצבוע אותנו בצבעים, לקח לנו זמן להבין כמה זה חמור, ולהבין למה עד עכשיו אני לא לגמרי מבין למה עשו לנו
את זה. ההופעה הראשונה שלך, אני חושב, בהקשר של החטופים, הייתה, אם אני לא טועה, באולפן חדשות 12, אני חושב באזור 10 ימים לאחר השבעה באוקטובר, אבל אני לא זוכר.
פלוס מינוס שבועיים, כן,
וזה היה בעברי. כן, וזה חזרת, לא אתה אישית, אני חושב, מהפגישה הראשונה, או אחת הראשונות עם ראש הממשלה של המשפחות.
לא אני אישית.
כן.
גיסנו.
אבל תיארת שם בעצם שהייתה שם איזושהי סצנה מהונדסת כזאת.
זה היה האירוע שהכניס אותי לה. אני, עד אותו רגע, כמו שכתבתי בטור שלי, הכוונה הייתה שאני היה עם הילדים, לא היה בית ספר באותם ימים, אז ככן, המלחמה. אז אני אומר לנועם, תשאירי לי את הבית. הבית עליי, ממילא כל העבודות התבטלו, אני עם הילדים, אני עם הבית, קחי את הטלפון, קחי את החמל, השולחן הזה הוא של החמל, נסתדר.
עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים באמת לעניין הזה של... לרבק, כן. אז דיסקליימר, למה? כי כמו שאתה אומר, זה ישר מכניסים את זה למשבצות של פוליטיקה ואינטרסים וכאלה.
כן.
אתה, לאורך השנים, שייתת, אני חושב, בספירה הזאת שבין, בוא נאמר, מרכז נוטה שמאלה לימין. כי אני אומר את זה כצופה. מבחינת גם העמדות, כאילו, היו לך תקופות מאוד מתונות, נגיד, והיו לך תקופות מאוד ימניות במילה האחרונה. אני לא זוכר...
תראה, מאוד ימנים...
פעם אחת עשית איזה משהו להרוג... לא, אבל היה לך איזה להרוג את הערבים כזה, שעורך שערה במילה... גינרי, לא מצטט, אבל היה שם איזה... הייתה איזה שערה שעוררת.
אני לא דיברתי בן גבירית אף פעם. ותמיד האמנתי... שבסופו של דבר יהיה פה דו-קיום ערבי-יהודי, העובדה שאני מופיע עם לוסי בזמן האחרון, וגם הופעתי עם לוסי לפני שנים...
ההריש.
כן, יש לומר הרש. זאת אמונה מאוד מאוד עמוקה שלי, שקשורה בזהות היהודית והזהות המזרחית שלי, ואני...
אני פשוט העליתי את הנושא הזה כדי להבין, באמת, ריגרדלס להיסטוריה עכשיו, באיזה פוזיציה פוליטית, נגיד, היית נמצא בשישה באוקטובר, רק, אתה יודע, כדי שנמקם.
באיזה פוזיציה פוליטית? אני הייתי בפוזיציה כזאת, אני הייתי מאלה, אתה יכול לקרוא...
תמכת ברפורמת לוין?
לא, אני חשבתי שצריכה להיות רפורמה דומה מאוד לזו.
הצבעת על הממשלה הזאת?
לא.
אוקיי.
אני חשבתי שצריכה להיות רפורמה דומה מאוד לזו, אבל לא ככה.
אוקיי.
לא ככה, לא בדורסנות, ולא עם המלל הזה שמסביב, ובטח לא עם עבודת הכנה כל כך מרושלת, שכל דבר שקורה מפתיע אותך.
אוקיי.
הניהול שזה זעזע אותי, ההתלהמות מסביב,
היו לך אבל שנים שהימין שלך היה יותר נוכח, נגיד, בדיבור שלך, בתורים שלך, נכון?
תראה, אני איך נכנסתי לגלי צהל, אני הייתי כאילו, הייתי המחליף של אורי אורבך, פעם או פעמיים בשבוע,
נכון.
והייתי המחליף שלו, האיש מרכז, הדתי המתון,
כן.
שמתון גם דתית וגם לאומית.
אבל הייתה נטייה למגישי המילה האחרונה ללכת ימינה עם השנים, לכולם, כן? בין אם זה אברי, אירי,
אברי, שקי, אתה יודע. לא, אברי תמיד טען שמי שלקח אותו ימינה הייתי אני.
אוקיי, נו, אוקיי, עד רבה.
אבל זה יחסית למה שהוא היה.
אז הלכת כאילו, אבל שייתת, לא, זה אני, כמו שאני אומר, כאילו...
לא, תראה, אני מעולם לא הייתי אוהד שרוף של אף מחנה. אני לא, אין לי דגל עם צבע ברור. אני בוחן את הדברים,
היו שנים שהיית כאילו עם נתניהו, שתמכת בו?
זאת שאלה קשה מאוד. היו שנים שהערכתי אותו יותר.
אוקיי, טוב. אוקיי, סגור סוגר.
תיאורטית, במנותק מהתרבות הפוליטית שהשתלטה פה בשנים האחרונות, אני הייתי אמור להיות ליכודניק. הייתי אמור להיות מחובשי הכיפה, המתונים, המסורתיים.
עזוב, אני יש לי בזיכרון שהיו לך שנים שהימניות שלך הייתה מאוד ווקלית במילה האחרונה, נגיד. אוקיי,
לא, מה שהיה, מה שהיה זה
ש... או שהיית מאוד ביקורתי כלפי ההתנתקות, ושרון, ואולמרט.
אני אגיד לך, לא, אולמרט זה סיפור, אני תמיד, איפה שהייתי מאוד מאוד בוטה, וחד משמעי לגמרי, זה היחס שלי לשחיתות. אוקיי. היחס שלי ל... לכל הקו הנהנתני הזה שגולם על ידי עם השני סיגרים באותה תקופה, היו הרבה מאוד פרצופים שהצלמו לעיתון עם סיגרים עבים מדי, אני תאהבתי את זה תאוב אמיתי.
אוקיי. טוב, אז אני
חושב ש... ואולמרט היה, אני חושב, הנציג הכי בוטה של זה.
אז עוד נחזור אליך בהמשך, אבל עכשיו סגרנו את הסוגריים, ואנחנו חוזרים לעניין, ואז באמת הייתה את אותה פגישה, אני חושב שאחריה באמת הלכת לארז ואברי, כי שם בעצם הצפת ניסיון לעשות הפרד ומשול בעצם.
כן. פתאום נחשפה לי תמונה שהייתה ברורה לחלוטין. זאת אומרת, גיסי מגיע לפגישה, הוא מדבר איתי לפני, הוא מדבר איתי.
גיסך זה אח של נועם?
אח של נועם.
שמי בעצם? עידו. שמי הקרוב שלו שנמצא בעזה?
אותם אנשים הקרובים שלנו.
כן, שזה בני דודים.
כן.
כן.
ועידו מסיים את הפגישה, הוא אומר, הייתה פגישה טובה, הוא אומר לי, אבל הוא כזה, הוא תמיד מתלהב. הייתה פגישה טובה, מאוד אוהב. שני דברים מפריעים לי, הוא אומר לי. דבר אחד, שפתאום באמצע הפגישה הגיעו אנשים שאנחנו לא מכירים, עם חזות דתית, הוא כל כך התלהב מזה, הם שמוצניקים, אני התחתנתי עם משפחה של שמוצניקים גבורים, שהוא הוסיף להם פאות, מה שגרם לי אחרי זה לומר את השטות הזאת אצל ארז ואברי, פאות, כיפה גדולה, וזה, נחמדים דווקא, אבל הם פתאום אמרו, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו לא פחות מכם, מישהו טען שהם אוהבים פחות מכם, זה היה לנו נורא מוזר, למה מוזר? כי כשהפגישה, נקבעה איתנו עם המשפחות, אז המשפחות התבקשו לבחור 5 נציגים, תוך שעתיים, כשאנחנו נקבע מעכשיו לעכשיו, שכל 5 הגיעו ברכב אחד, לא יספרו לאף סודי סודות, חסמבה, ויגיעו למתקן ביטחוני אי שם במרכז הארץ, ולא לספר לאף אחד. אז מאיפה הגיעו פתאום אנשים אחרים? ובכלל, היו לנו עכשיו כשבועיים, אולי טיפה פחות, לאסוף את המטה, כולם באו כדי להצליב נתונים, כדי להשוות לגופות שהולכות ומזוהות לו עלינו כרגע בשורה. למה לא באתם? אין גוף אחר. למה לא באתם? אז הם מגיעים, מי שפותח להם את הדלת, אנחנו לא יודעים עד היום מי זה, מי אמר להם שיש פגישה.
מי אלה היו האנשים האלה?
ביניהם היו צביק אמור, היו חבר'ה ממשפחת ליבמן, והיה...
שמשפחת ליבמן אנחנו יודעים שיש זנגי. לה בן שחטוף בעזה.
ולמור גם יש
נכון.
בעזה. וזנגי מארגון חוננו. Mm-hmm. שהוא כנראה זה שפתח להם את הדלת, כי אין שום סיבה אחרת שהוא יגיע לשם. והדבר השני שהפריע לגיסי, הייתה העובדה שבסופו של דבר, ההודעה שיצאה רשמית לתקשורת מהפגישה הזאת, לא היה משהו סוכם שיצא, שזה הממשלה הסכימה, ששחרור החטופים יהיה אחד מיעדי התימון הקרקעי. זו הייתה הדרישה של המשפחות. יותר פרווה מזה אפשר אפילו לדמיין, שאחד מיעדי יהיה שחרור החטופים. ומשום מה, מה שפורסם היה בדיוק המשפט הראשון, שאיתו המשפחות הללו נכנסו, וזה צהל צריך לגמור את העבודה.
עכשיו, הסיבה שדיברנו על זה, היא מכיוון שזו הייתה נקודת ציון, שבפעם הראשונה... התחילו באמת לערבב את הדיון של המשפחות החטופים עם הדיון הפוליטי.
כן, כי כבר באותו ערב צביק אמור מתראיין בערוץ 14, אני רואה את זה, והוא אומר שהוא לא יצטרף ליתר המשפחות, כי הוא קיבל מודיעין שאנחנו בעצם כוח קפלן. זה נתן לי זבנג נוראי בפנים, אמרתי, מי זה המקור המודיעיני הזה שאמר לו, שאנחנו כוח קפלן, לפני שהוא אפילו ניגש וניסה לפגוש אותנו, והאם יכול להיות שאותו אחד שאמר לו כוח קפלן, הוא אותו אחד שסיפר לו גם על הפגישה, ופתח בפניו את הדלת לפגישה שאמורה להיות סודית.
עכשיו, לפני שניגע בגוף הדברים, בואו רגע נדבר על העיקרון. כשיש באמת כל כך הרבה משפחות, שכל משפחה באמת, אתה יודע, זה חרב עליה עולמה, והיא זכאית באמת לכל ההתחשבות וההבנה, כשיש משפחות שהן אולי משפחות מיעוט, אבל שמסתייגות נגיד ממי שמדברר את המתה נגיד בתקשורת, כן. רונן צור, או מכל מיני קווי פעולה שנראים להם קצת מיליטנטים. יש משפחות שיוזמות פעולות בקרם שלום נגיד, כן? איך אתה יכול בעצם לבוא ולהגיד, לא, עשינו רוב, אתם, כאילו, כשמשפחת לא, שליט ברור. עשתה משהו, היה משפחת שליט.
נכון.
כאן זה, אתה יודע, זה מין, כל דבר זה צריך לעשות סנאט.
קודם כל, נכון, ובחלק מהמקרים באמת עשו משאלים טלפונים, עשו הצבעות בזום ודברים כאלה על דברים מסוימים. רונן צור כל הזמן הקפיד לומר, אני באתי פה לשרת את המשפחות ואני כבול לתוצאות של ההצבעות שלהם. האמירות כאילו למישהו סתמו את הפה, או מדרו, הן באמת לא מוכרות לי, אני לא אומר שאין בזה כלום, אבל אני לא מכיר רגע שבו סתמו למישהו את הפה, או אמרו את הכל הזה.
כן, אבל אם מישהו יודע שבאופן מובהק הוא מייצג עמדה שהיא נתפסת כעמדת מיעוט מבוטלת בתוך קבוצה רחבה, אז הוא מרגיש בעצם שזה לא הפורום שלו.
יכול להיות, תשמע, אבל ככה זה בחיים. אליהו ליבמן הוא ראש מועצת קריית ארבע, ואני מתאר לעצמי מה היה קורה אם הוא היה קובע פגישה עם שר הפנים, היה מגיע לשם, ופתאום הוא מוצא שם עוד מישהו מקריית ארבע, שאמר לו לא, אני מייצג את שכונה ד', שאנחנו לא מרגישים שאתה מייצג אותנו. הוא היה קם ויוצא מהפגישה. הוא אומר, לא, אני, בכל זאת, יש זכות לתושבי קריית ארבע, או למשפחות החטופים, להתאגד, למנות לעצמם מומחים ויועצים ועוזרים, כי באמת צריך. ואני עוד הפעם חוזר ואומר, החלק מתוך הפעילות של המשפחות, שנוגע להתבטאויות פוליטיות, הוא כלום ושום דבר לעומת הדברים העיקריים.
מה הדברים העיקריים?
פתרונות של בעיות, אתה יודע.
תן לי דוגמה. כי הרי לא אתם עושים את העסקה עם הקטרים והמצרים והחמאס, נכון?
אבל חשוב, תראה, אחד הדברים שקרו בשבעה באוקטובר, זה שהבנו שהעסק לא עובד טוב. בוא, אני מדבר בלשון המעטה. ולכן התביעה הראשונית שלנו הייתה, אל תדברו מעל הראש שלנו. שתפו אותנו. ייתכן שלא יהיה לנו מה להגיד, כן? וייתכן שיהיה לנו מה להגיד. אבל בבקשה, משהו מאוד מאוד עמוק באמון נשבר בשבעה באוקטובר, אנחנו מבקשים שתיתנו את דעתכם על זה שאנחנו... אל תצפו ממנו להיכנס לעמדה הילדותית של חכמים ממני ויודעים ממני מטפלים, כי החכמים והיהודים ראינו,
נכון.
זה קרה במשמרת שלכם, חברים. אז אני לא אומר לכו לכל הרוחות, אבל אני כן אומר, בוא נרכין את הראש, כולנו, טיפה ענווה.
זה משהו שקיבלתם לו מענה? כי
לא באמת, לא באמת, אבל רצינו...
כי אני תראה, גל עיר, שהוא באמת חוטף ביקורת איומה, אתה יודע, אני רוצה להאמין, ואני מאמין שהוא עובד קשה, והוא נפגש, והוא מנסה, ויש לו צוות.
ברור שהוא עובד קשה, אבל קודם כל, התפקיד שלו לא הוגדר.
אני אגיד
לך מה הוגדר. לא נתנו לו להקים מטה.
תמיד היה ממונה על השבועים ונעדרים, שהוא איך, כמו שהוא מדוד מידן, וזה שהוא באמת היה גם הנושא והנותן. כאן לא. כאן גל הירש הוא הרפרנט לעניין המשפחות. זה קורה. ומי שמנהל את האירוע זה הראש המוסד, ניצן אלון וראש השב"כ.
אבל אתה יודע, אין לו אפילו את כוח האדם לטפל בכל הדברים שעולים. כי רוב השאלות שעולות מהמשפחות בחודשים האחרונים, הן לא רק שאלות נורא נורא ביטחוניות, ולכן גם סקסיות של האם לשחרר אותם במבצע נוסח אנטבה, או בעסקה נוסח קטר. לא. קודם כל, אתה יודע, יש שאלות של, 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 של פרנסה. יש משפחות שהמפרנס שלהם שם. עכשיו, לפי החוק בישראל, אם אזרח ישראלי חוטף קומה וקורס לתוך עצמו, במיידי ממנים לו אפוטרופוס, ויש מי שיגלגל את זה קדימה. המשפחה לא תישאר. אין לנו חוק לגבי מה קורה כשמפרנס ראשי של משפחה חטוף.
אז חמישה חודשים בתוך האירוע, אתה מרגיש שהמדינה עדיין לא תאימה את עצמה לעשות?
לקח, תראה, אנחנו הגענו לוועדות כנסת שעסקו בעניינים האזרחיים האלה, כשהמון המון רצון טוב מגיע מהסדרה האזרחית, אוקיי? מגיע יושב ראש לשכת סוכני הביטוח, ואומר, אנחנו מוכנים להתנדב כדי הדרכה, ולסייע לבנות כללים חדשים ותקנות חדשות, כדי לעזור למשפחות המסכנות האלה. מול מי אני עובד? ואז פתאום מתברר שיש המון בלגן, כי משרד הפנים לוקח למקום אחר, ומשרד המשפטים לוקח למקום...
אין רצון טוב של הממשלה?
ומי שהיה אמור לתכלל את זה, אני שונא את המילה, אבל מישהו היה אמור לתכלל את זה, זה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, שלא הגיע ולו לפגישה אחת. זה דבר שחרפן אותנו, וממשיך לחרפן אותי. לכן,
לפגישה אחת עם מה, עם הפורום המשפחות?
עם הפורומים האלה, אנחנו מגיעים לוועדות...
יוסי שלי עד היום לא ישב פעם אחת עם המשפחות?
אני לא יודע אם הוא לא ישב הפעם עם משפחות, אבל אני יודע שבוועדות הללו, שהיו אמורות לרכז שיקולים שנוגעים לזכויות, פנסיוניות, פיצויים, וכולי, כולל, אתה יודע, בני המשפחה, כמו אשתי, שעזבו הכל והתגייסו, אולי מגיע להם משהו? אולי מגיע להם משהו על התרחה? שהם עושים במקום עובדי ציבור שמקבלים מזכורת ולא כל כך עשו. אולי מגיע להם משהו, אולי אפשר לברר, אפשר להושיט יד. העניין הוא שבמשך תקופה נורא ארוכה, כמעט אף אחד לא הרים טלפון ושאל איך אפשר לעזור. אני מדבר מלמעלה, מלמטה המון, המון, המון. כמות העוגות, כמות האוכל שזרם אלינו הבית הזה, לא רזיתי בחודשים האחרונים. אבל שמישהו מלמעלה יבוא, שלום, אנחנו יודעים שאתם בין המשפחות, מה אני יכול לעשות למענכם? טלפון כזה לא רק אנחנו לא קיבלנו, יותר מדי אנשים לא קיבלו.
טוב.
אבל כן, אבל אנחנו כן מקבלים חרפות.
רגע, לפני החרפות. לפני החרפות. כי כאילו, תשמע, אם יש...
לא, כי...
לא, לא, אני אגיד לך, אנחנו נגיד...
כי אתה היית אומר לי, תשמע, בן אדם, אנחנו במלחמה, מה אתה מצפה באמת שאנשים ירימו טלפון וישאלו מה נשמע?
אבל אני...
אבל מסתבר של...
תראה, אני מסתבר, נגיד...
של יוסי שלי כן היה זמן לטפל בשאלת מי שפץ את הבריכה בקיסריה, כן, דבר שעבור המשפחות היה אלבון צורב, כי היינו בטוחים שהוא כל כך עסוק, ולכן הוא לא הגיע לטפל בזכויות הפנסיוניות של משפחות החטופים. אז אותו דבר פה.
אני הייתי בטוח, או הייתי מצפה, שכשאתם מגיעים לכנסת, ייפרס לרגליכם שטיח אדום, וכל הדלתות ייפתחו, וכל חבר כנסת, ועוזר פרלמנטרי, וכמעט כל לשכת שר, כי אני חושב ששר הביטחון וראש הממשלה, וזה, הם צריך לתאם את זה מראש. אי אפשר להגיע ככה, בסדר? שכל אחד יגיד, מה אני יכול לעזור? בואו עכשיו. תגיד לי שזה לא המצב.
נדב, רוב האנשים היו כאלה. הם הגיעו אלינו עם ראש מורכן, ועם קול נמוך, וכולם הציעו חיבוק. אנשים רוצים לחבק את בני המשפחה שלהם. אני לא צריך להתחבק עם פרלמנטרים. אבל בין לבין קרו הדברים שהרעימו אותנו מאוד. ואותם אני מניתי...
אני מגיע לזה, אני מגיע לזה.
בפוסט הזה. אבל כן, ראשי ועדות התייחסו אלינו הרבה פעמים מאוד מאוד יפה. חברי כנסת ניגשו ואמרו, איך אפשר...
היו כאלה שלא ניגשו? היו כאלה ש...
כן, אתה יודע, ביום ה... באחד הימים שאני הייתי שם, ודובר על הדבר שהסעיר אותנו מאוד, וזה עניין...
חוק עונש מוות.
עונש מוות, שחשבנו שלפחות מבחינת הטיימינג, זה מטופש ברמה של לתלוש את השערות ולצרוח. אלמוג כהן התפרץ, חבר הכנסת, יש לומר, כבוד חבר הכנסת אלמוג כהן, התפרץ על משפחות, עם המשפט המבריק, אין לכם... מונופול, או
שישתמש במילה אחרת. מונופול על הכאב.
אין לכם, כן, אין לכם מונופול על הכאב. ואמרתי, זאת חגיגה של מה? של סתם טעם רע, או שיש פה משהו מעבר לזה? ואז דבר התחיל להצטרף לדבר. כי בכל פעם שמישהו פתח ג'ורה מהסוג הזה, זה מיד עורר גלי משנה מסדרות יותר עממיות בעם, כאילו טוקבקים.
אוקיי, אז בדיוק, עכשיו תראה, בוא נראה מה כאילו עומד באוכריכם במרכאות, כן? כי זה לא, שוב, כל המצב הזה הוא לא טבעי. אני כאילו, אנחנו מנרמלים את הלא נורמלי, זה לא אמור להיות נורמלי בכלל שיש איזושהי מחלוקת סביב הקונסנזוס מאחורי התמיכה במשפחות, כן? אפשר להגיד לו, חבר'ה, זה מחיר
של שלם. כל הפרשה הנדב שאנחנו מדברים עליה, היא נרמול האבנורמלי. זה מה שקורה, זאת פרשת השבוע, זאת הסוגיה שעל השולחן. היה פה אירוע לא נורמלי. ממשלה שנכנסה לתפקידה, כשהיא מבטיחה חבילת ביטחון, שכמותה לא ראה ישראלי מימה, ואנחנו פשוט, הביטחון ידגדג אותנו מכף רגל ועד ראש, זה יהיה ספה של ביטחוניות, כן? או כמו שסמוטריץ' אמר, ממשלת חלומות, אני זוכר את המילים הצורבות האלה, ממשלת חלומות, וכמות הפעמים שהשתמשו במילים על מלא מלא מלא, כל הגל הזה, כל הפרוליפרציה הזאת של מלא 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 מלא, בסוף התגלגל עלינו בדמות פוגרום על מלא מלא מלא, עם קוזקים דוברי ערבית הפעם, אבל פוגרום במלוא מובן המילה, שזה אירוע שאפשר לקרוא לה בכל מיני שמות.
אבל בתוכו, העובדה שיש אז 240, היום 134 משפחות שיקרים נמצאו בעזה, זה צריך להיות קונסנזוס, אוקיי?
מה קונסנזוס?
קונסנזוס שאנחנו קודם כל בשבילם כאן. כאילו, גם במשהו, אוקיי, אתה לא צריך את הקוס מים.
אלא אם כן.
לא, עכשיו, כאן אני נכנס לעניין. כאן אני נכנס לעניין, תראה. אז יש דברים, התחלתי מזה שהם כאילו במרכאות היו באוכריכם, מה למשל, שכאילו אנחנו כל כך רוצים שהחמאס כבר ילך קיבינימט, שכל הזה עכשיו צעד קדימה, שניים אחורה, שהוא חלק מהריקוד העדין הזה שיש לנו שם חטופים, אז יש אנשים שזו, די, בואו נכנס כבר בלי השיקולים האלה, אחד. שתיים, שאי אפשר להתעלם מהעובדה שהדובר הכי מובהק, הפנים של המטה, זה בן אדם שהוא מייצג אופוזיציה קולנית ותקיפה לראש הממשלה. אתה מבין את זה? זאת אומרת, אלה הנקודות שאיתם אתם יוצאים לדרך, אתה מבין?
אני אגיד לך, רונן צור ידע שקוראים לו רונן צור. אני חושב שהוא, אפשר לומר עליו הרבה מאוד דברים, תמים הוא לא, אבל הפעם הוא גילה שהוא כן קצת, הוא קצת בכל זאת תמים. כי הוא אמר לעצמו, היה לנו את השבעה באוקטובר, וכולנו חזרנו להיות עם אחד, אם אני זוכר נכון את הדיבור, נכון? בכל נמר, בכל נגמש, בכל טנק, יושבים אנשים שהיו משני עברי המחלוקת הפוליטית שקראה אותנו לחתיכות בשנה האחרונה. תומכי ומתנגדי, ובעד רפורמה ונגד מהפכה, ואחים לנשק ובני דודים, אני לא יודע מה, והם ביחד, כי אנחנו עכשיו עם אחד, אז גם אני, אומר לעצמו רונן צור. וכדי שחלילה לא יחשדו בנו שאנחנו גוף פוליטי, הוא היה זהיר בצוננים, והוא כל הזמן הכתיב לכל המשפחות שמתוך המטה לא יאמרו אמירות שיש בהם אפילו פירור פוליטי. עד כדי כך שמשפחות שהייתה להם ביקורת נקודתית עניינית מאוד על חוסר תפקוד של איזשהו גורם ממשלתי, רונן צור בלם את זה. זה יצבן את המשפחות מאוד, אמרו לו, אתה מבין? מרוב שאתה דופק חשבון למה שאתה יודע שיגידו, אז אתה לא נותן לו להגיד דברים שבאמת שיש לומר אותם. העניין הוא שהזהירות המופלגת שלו גם לא עזרה בסופו של דבר. כי רונן צור, אני עכשיו יכול לומר את זה בוודאות גמורה, היה הנכס הגדול של בעלי הקמפיין נגד המשפחות. מה ההוכחה? שעם ההתפטרות של רונן צור, שום דבר לא קרה. שום ירח דבש לא נפתח בין הממשלה לבין המשפחות. אם באמת רונן צור היה הבעיה, אני הייתי מצפה שאחרי ההתפטרות שלו, תהיה לנו איזו סדרה נהדרת של לא 100 ימי חסד, אני אומר 100 דקות, בוא ניתן 100 דקות של חסד, כי הוא הגורם הפרובלמטי הלך הביתה. שום דבר. שום דבר, על המקום סמוטריץ', על המקום ההתבטאויות הכי בוטות נאמרו, מה שאתה יודע, סילק מהשולחן מבחינתי באופן סופי את האמירה, כאילו רונן צור השתלט, או האמירה באמת אומללה של השרה סטרוק, שאמרה, המטה חטף את המשפחות. וואו, וואו. כן, אז...
ומתי אתם מתחילים לקבל פידבקים של רעל? כי זה גם לא היה בהתחלה.
לא, זה לא היה בהתחלה. זה לא היה בהתחלה.
יש איזה אחד, אני חושב, יוהן סרוסי שמו, שבפינת דווינצ'י היה הראשון שככה, וזה כולם זעזע את כולם, מאז זה הפך ל...
הזכרתי את יוהן סרוסי, כאילו זה...
לא, ששמו, תקשיב, אני אגיד לך משהו.
אוי מהבוי לנו, אם הוא יהפוך להיות מהשמות המפורסמים של 2024.
ג'קי, אם יש סיבה שיש לי פודקאסט, זה כדי שאנשים יזכרו את השם יוהן סרוסי. אהרון לייפנר, אני חושב, כן? שהוא היה זה שאמר בשבוע הראשון שהם נהנות עכשיו בעזה, בנות מקפלן. כל מיני אנשים כאלה, כן, שיזכרו את השמות האלה.
כן.
אוקיי, תמשיך.
ועוד רבים, עוד רבים ולא טובים, שזורקים לנו הערות קטנות, ופה, שב עם כל משפחה שעושה עצרת שקטה באיזשהו קניון במרכז הארץ, או לא במרכז הארץ, עם התמונות של יקיריה, וחוטפת. אתה מקבל 100, 100...
אבל חוטפת על מה? מה? מה, מה, על מה כועסים עליכם שאתם רוצים? מה?
פה אנחנו מגיעים לעניין עצמו. כי קרה פה באמת, מבחינה פוליטית, קרה פה דבר נורא. כי המעלומה הקטה במדינה הזאת, בדיוק שהיא תחת שלטונה של קואליציה, שהבטיחה בעיקר שזה לא יקרה. אוקיי? ואז, אני חושב שהייתה פה הייתה פה איזו תקופה קצרה שבו היינו בטוחים, שכמו שאנחנו יודעים שכל ראשי הצבא והמודיעין יתפטרו כשזה יסתיים, ככה יקרה גם במערכת הפוליטית. לא צריך בכלל לדבר על זה. מהיום שהתברר שזה לא יקרה במערכת הפוליטית, וגם פה, אם תשאל אותי מתי בדיוק אני אתקשה, אני אתקשה כי זה קרה בדרגה ועם בלוני ניסוי, פתאום שלמה קרי אומר להתנצל, על מה? אתה יכול לצרף את זה לאמירות, למשפטי הזהב שנאמרו פה, כל אלה בעיניי היו סוג של בלוני ניסוי, הדרגתיים כאלה. ופתאום לאט לאט הבנתי שיש פה, יש פה, יש פה, יש פה תוכנית. התוכנית היא, והיא מוטעת לחלוטין. היא אומרת, אנחנו הולכים על ניצחון. אנחנו הולכים לדבר רק על ניצחון. ויהיו כל מיני סופרלטיבים למילה ניצחון. ניצחון מוחלט, ניצחון מהדהד, ניצחון מפואר, ואז ניצחון.
ולכל אחד בא עם כובע גם. כן, כן. יש כובע, כן, כן, כן. זה לא סתם, זה עם גאדג'טים.
ואתמול התארחתי בכנס, כנס השמאל האמוני, לא שאני בשר מבשרו, אבל היה פאנל והוזמנתי, ואמרתי להם על הבמה שם בהיכל שלמה, המחשבה היא, שאם הניצחון יהיה מספיק מהדהד ומוחלט וספקטקולרי, ואני לא יודע מה, ייתכן שזה ימחה את אסון השבעה באוקטובר. וזה פשוט טעות אגומה מאוד, כי שום דבר.
אבל אף אחד לא מדבר, אבל כשמדברים על ניצחון מוחלט, ברור שלא יכול להיות ניצחון מוחלט בלי שהאנשים
חוזרים. באמת, לך זה ברור. מי שקנה את תמונת העולם, שכאילו שחרור החטופים מעכב את הניצחון, עמוק בלב, הוא אומר, אוקיי, אז נוותר על החטופים, ונקבל את הניצחון. ואז אני אומר לו, תגדיר לי ניצחון. כי על דבר אחד אין עוררין. אין ניצחון בלי שכל התושבים בישראל חוזרים לבתים שלהם, נכון? זה ברור.
זה לא ברור לנתניהו לדעתך?
עכשיו בוא נפרק את זה. מה מעדיפים אלו שלא בטוחים אם הם יכולים לחזור לנחל עוז, לניר עוז, לניר יצחק, לבארי, לכפר עזה? מה חשוב להם יותר? שקרוב המשפחה שלהם או השכן שלהם יחזור, תשוש, חיוור, אבל יחזור, או לראות את הגופה של סינואר בתוך פורמלין, בתוך צנצנת
דולה. אז אני אומר לך, בתור מי שלא מעורב רגשית, כאילו ברמה, כולנו מעורבים רגשית ברמה, אבל לא תושב בערי ואני לא תושב עוטף, ואין לי בן משפחה בעזה, שזה גם זה וגם זה, אנחנו צריכים גם אותו מת וגם אותם איתנו.
ומה דחוף?
אוקיי.
זה העניין, העניין הוא, שאנחנו צריכים פה באומץ לבוא ולברר מה מתוך השאיפה למוטט את חמאס, באמת כדי שדבר כזה לא יקרה יותר, שזו משימה קדושה, ומה מתוך זה, זה פשוט נקמה, וניסיון לחפר על הביזיון, על הפגיעה באגו הלאומי שהיא
דבר שאנחנו... אנחנו אגב מקליטים את השיחה הזאת ביום שהעולם כולו על הראש שלנו, בגלל איזה תקרית ומללה של חלוקת סיוע בצפון הרצועה, נכון, שלא עלתה יפה.
נכון,
כן?
הנה עוד דבר במדינה שלא מצליח לעבוד כמו שצריך, וזה הסברה. הרי ברור לגמרי, שבה שגרם להם להידחק אחד לשני, וכל המאומה הזאת, זה לא ישראל, זה באמת חמאס, אבל במקום להיערך לדברים האלה מראש, ולהסביר את ישראל, והיינו אמורים לעשות את זה מהשבעה באוקטובר, אנחנו עסוקים במשימות הלא נכונות.
עכשיו בוא רגע נחזור בעצם למה שאתה אומר כאן בסוף, בלי ככה לעטוף את זה בתיאורים ובמלל. אתה בעצם בא ואומר, ראש הממשלה ולשכתו, מהיום הראשון, תחילה באמצעות הפרד ומשול, ואחר כך באמצעות הסתת הביקורת והמתקפות, הוא זה שכאן עומד מאחורי הדבר. זה גם מה שכתבת למעשה בטור, מבלי לציין זאת במפורש.
תראה, מכיוון שאני, אין לי עקבות ברורות שמוליכות אל דלת לשכתו של ראש הממשלה, אז אני לא אגיד את זה, אבל אני יודע שיש קמפיין. אני יודע שיש קמפיין, אני יודע שהוא מתוזמר, אני יודע שיש לו משימה, המשימה היא להשכיח את העובדה שהיה פה אסון, לכן המילים שקשורות באסון, כמו הפקרה, כמו הרצון להתאושש, המילים האלה שלא קשורות אתה יודע, לגדולה והתפארת הזאת של ניצחון נפוליאוני כזה, נדחות החוצה, ואנחנו בעצם קיומנו, כל הזמן מזכירים את ההפך, אנחנו מזכירים שמה שקרה פה, זה לא דבר שמנצחים אותו, אלא דבר שצריך להתאושש ממנו. זאת מילה באמת הרבה פחות סקסית, הרבה פחות.
איזה תגובות קיבלת לטור הזה שבו, כן?
מכל הסוגים. המון המון תגובות של הלם, המון המון תגובות של תמיכה, וגם לא מעט תגובות שמאשימות אותי שאני מתחנף לברנז'ה,
תגובות מה, מחברים, מאנשים כאילו שהוא...
יעקב סתם... ברדוגו הוא חבר? אני לא יודע, אבל...
מה ברדוגו אמר?
ברדוגו ישב באולפן 14 ואמר ש... כאילו יאללה, הוא והכיפה שלו, ודיבר מלוכלך. דיבר מלוכלך, ושכמובן אני רוצה להתחבב על הברנג'ה. תשמע, אני יהודי בן 60. יש לי כבר איזשהו רזומה, יש לי כבר, אני לא חושב שאי פעם ניסיתי להתחנף למישהו, אני לא חושב שאי פעם הייתה לי אמת שרציתי לומר, וסתמתי לעצמי את הפה ולא אמרתי, למרות שהסתבכתי כתוצאה מזה עם, ארגוני נשים ועם השמאל, וכשירון דקל נכנס לפקד על גלי צהל, אחד הדברים הראשונים שהיה חשוב לו לעשות, זה לבטל את המילה האחרונה, למרות שזו הייתה תוכנית עם, אחוזי ההזנה הכי טובים, כי הוא קיבל על זה שכוח בבית כנסת שלו, כמו שאומרים. בסדר, אני מעולם לא התאמץ, לא שיקרתי כדי למצוא חן. בסדר? אני לא בז לחן, אבל אני לא אשקר, אני לא אעשה שקר בנפשי, כדי, וברדוג יודע את זה, אבל הייתה פה איזה סוג של התרת דם, זאת אומרת, מי שיעביר ביקורת על מה שקורה פה, מי שיצא נגד הקמפיין, אנחנו... מותר להגיד עליו הכל, מותר להפנות אליו את הגב,
זה הבעיה, כי כאילו, להתכחש
לרזומה שלו.
כשהיה לך 6 באוקטובר 73, אז החל מהשבעה באוקטובר 73, 8, 9, זה, עבור בצליחת התעלה, כיתור הארמיה, כל העניינים האלה, אז כאילו, דרכת על הזיכרון הזה של השישה באוקטובר 73, והצלחת איכשהו לעלות עליו. כאן יש לך כל הזמן איזה בז מעצבן באוזן, שלא נותן לך לצאת מהשבעה באוקטובר. אתה מבין? אתה הבאז המעצבן הזה, זה העניין, אתה מבין?
מה לעשות? וב-73, שום טור שריון סורי לא נכנס לתוך יישוב בישראל, ואף ארמיה מצרית לא חטפה אזרחים ישראלים, ולא אנסה ילדות וילדים ותינוקות, ולא ערפה, ולא היה, הזוועה הפוגרומית הזאת לא הייתה. הייתה מלחמה, אתה יודע, כמעט מכובדת, אם אפשר לדבר במונחים כאלה, ששמרה על הכללים של מה שנקרא מלחמה.
כן.
עם כל הלכלוך והדם, כמובן, אבל... ופה קרה דבר באמת מסדר גודל אחר, שצריך להכיר בו. אני לא חושב שזה בריא לנו להתכחש לזה ולקרוא לזה בשמות אחרים ממה שזה היה. זה היה ניסיון לרצח עם, שאם לא היינו עוצרים אותו, שאם באמת הגיבורים שלנו, האזרחים והחיילים, הכיתות כוננות, לא היו עוצרים אותו איפשהו, הם עצרו אותו, תשמע, זה היה ממשיך.
כן, תראה...
כולנו ניצולים.
תשמע, באמת, אני אגיד לך משהו, אנחנו עדיין, כמה שזה מוזר להגיד, אתה יודע, אולי לא ממש בעין הסערה, אבל עדיין נורא קרוב אליה.
כן.
בטח מונחים היסטוריים. ועוד אי אפשר להגיד...
מורכים היסטוריים, אנחנו בתוך האירוע עדיין.
אוקיי, עד רבה, כן. ולכן באמת, יש המון מחשבות, כאילו, לאן האירוע הזה יכול לגלגל אותנו כמדינה קיומה, ואני אגיד לך משהו, אומרים לפעמים, זיכרון קצר, זיכרון קצר, אין, אז בוא. הבחירות הבאות, ואלה שיהיו אחריהן, ואלה שיהיו גם אחריהן, יהיו עם עין צופיה לשבעה באוקטובר.
תשמע, אני התגייסתי ב-82, שנתיים לאחר מכן העבירו אותי ליחידה שהוקמה באותו זמן, קראו לה מורן, אני ממייסדי, אפשר לומר, מדור המדבר.
אז הייתה יחידה מאוד סודית של התחנים.
מאוד מאוד סודית במשך שנים. אחד הדברים הראשונים שעשו איתנו, זה נתנו לנו הרצאה על כך שאנחנו הצטרפנו ליחידה שהמטרה שלה היא שמלחמת יום כיפור לא תחזור שנית. הסבירו לנו איך הצעצוע שפותח על ידי רפאל, ואנחנו אמורים כאילו לתרגל אותו ולהפוך אותו למשהו שמיש בשטח, אמור למנוע את זה שמלחמת יום כיפור תחזור. אני זוכר שאפילו הציניקנים הכי גדולים, אני יודע, תקופה של ציניות איומה, אני באתי מהנחל למורן, והנחלאים היו אחרי לבנון, היינו מאוד מאוד ציניקנים, כולם עמדו דום, אנחנו שומעים את הדברים האלה, לכולנו היו הורים, אבא שלי היה חצי שנה בסואץ, אני זוכר שהוא הלך, אני זוכר שהוא חזר. זה ליווה אותנו שנים, אותו דבר הולך לקרות פה.
בגלל זה אני לא מוטרד, אתה מבין? אני לא מוטרד שישכחו את השבעה באוקטובר.
לא, השאלה היא מה יזכרו. השאלה היא מה יזכרו ואיך יזכרו ולאן ייקח אותנו. כי אם אנחנו קוראים כל מה שאנחנו נסחב מהאירוע הזה, זה גלגול אחריות והאשמה הדדית, כל הבליים גיים המסריח הזה, אוי לנו ואבוי.
אני אתן לך בסוף איזשהו אינפוט של כתב פוליטי בדימוס, אומרים כל הזמן, ברגע שגנץ יפרוש, אז זה ברגע שהלובשי המדים התחילו לפרוש, אז לדעתי הלבה המבעבע תתחיל להתפרץ בצורה, והשאלה מתי זה יקרה, השאלה מתי זה יקרה.
תראה, אחרי שהרי כבר התפטר אחד, רב סרן, והיו דיבורים נורא נורא תמימים שזה יתחיל פתאום איזה גל דומינו, שום דבר, לא גל ולא דומינו.
לא, אני חושב שיש כמה לובשי מדים שיכולים כבר...
מתנדנדים.
כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, ראש אמן, אני חושב, אמרתי את זה כבר כאן, אני חושב שהוא יכול...
השאב שלה כבר, אתה אומר.
אני חושב, כן, כן.
ולמה הוא לא חושב?
אני לא יודע, אני לא מכיר אותו. אני לא מכיר אותו. בוא נדבר קצת עליך. כי טוב, אתה יודע, בכל אופן...
תרחתי ובאתי, כן.
תרחת ובאת ברכבת, נכון?
שמה, ביום חמישי, אחר הצהריים, הדרך הנכונה לנוע מתל אביב, אני כל הדרך... אתה מכיר אותי, אני לא בן אדם של שמחה לעד, אבל מה זה שמחה לעד?
כן,
אה? זה מהחלונות.
למרות שאתה יודע, אתה יכול לשים 8 שקלים ולנסוע בנתיב המהיר, זה גם יכול...
אבל אתה מתכוון לעמוד בפקק בנתיב המהיר, זה פקק טיפה פחות איטי מזה,
כן.
אבל אנשים נרדמת להם הרגל על האנברקס, ו... שמע, הרכבת, אתה יכול לתכנן את יומך, אתה יודע מתי תגיע.
כן.
אתה יודע מתי תגיע.
אז א', הספקת להגיע לכאן בזמן.
גם הרווחתי צעדים.
גם הרווחת צעדים, מתחת ביקורת על הקפה השחור האשכנזי,
שהכנתי לך. אני חוזר בי, באמת, אני...
הוא היה בסדר, הנה, גמרת את הפוסט לדעתי, לא?
הביקורת שהייתה נקודתית, אני רוצה להזכיר לך, אני רק טענתי, באמת, נדב, אני... אשכנזים מסוגלים להכין...
מסוגלים, גם אשכנזים מסוגלים.
כן, אני רק אומר... לא חייבים למלא את הספל עד שפתה.
כן, תשמע, אוקיי, ביטאת את זה בצורה יותר מפורשת לפני שהקלטנו. תשמע, מעניין אותי לדבר איתך, כיוון שאתה יודע, אני זוכר עוד את הימים שכתבת טור ביקורת על בתי כנסת.
וואו, אתה זוכר את זה?
ברור, נו מה, תקשיב.
אתה פחות צעיר ממה זה.
חבוב, אני צעיר ממך ב-17 שנים, אוקיי? אז כן, זה...
אני כמעט העיר פה הערה.
אתה רשאי.
גם אשתי.
אוקיי, כבוד, בסדר גמור, 100%. זה הקריזמה של המורה למשחק, אתה מבין? כן. תשמע רגע, היא למדה אצלך מקרה?
לא.
רק רציתי לוודא שאין לנו כאן אירוע.
כל חוקי, סידרתי את זה עם כולם.
תשמע, בוא נדבר אז קצת על הציונות הדתית, כי בכל אופן גם לי יש שם רקע. אני זוכר אגב, עכשיו אני הולך להפיל אותך, אני הייתי כתב ממש עול, ונשלחתי לסקר כנס של מימד, כי אני הייתי מסקר מפלגות דתיות. בגלי צהל, ומימד בחינתי יש לזה גם איזשהו מימד רגשי, כי זה נגיד הבית שאני בא ממנו, כן. אוקיי? בית מימד ניקי, ומה שאמרת שם, אמרת איך...
אתה לא אמיתי, אתה זוכר מה אמרתי שם?
כן, אני זוכר, כי זה נכנס לי לראש, כי זה הייתה מטאפורה כל כך יפה שהיא נכנסה לי עד היום לראש, כן.
אוקיי.
אמרתי, שבא, החברה הישראלית זה כמו משבצות על מדרכה. אוקיי? יש את האלה ואת האלה, ואת הקבוצה של הציונים האלה, ואת הקבוצה של החילונים האלה, ואת זה, ומימד זה הולכת על הקווים. אז אהבתי את זה, וזה משהו שמאז אני רואה ערך בהליכה על הקווים, כן?
כן, גם אני. זה גם נוגע לשאלה ששאלת אותי מקודם, איך אני מגדיר את עצמי פוליטית. אני פשוט לא. אני לא מגדיר את עצמי דתית, ואני לא מגדיר את עצמי פוליטית, כדי להשתדל... להתמודד עם כל אירוע שנופל לנו על הראש, באופן ענייני ונקודתי, בלי...
אוקיי, אבל השאלה שאני בכל אופן רוצה לשאול אותך, בנושא שכאמור קרוב לליבי מדי מסוימת, זה מה קורה עם הדבר הזה שנקרא הכיפות הסרוגות. ואני נמנע במפגיע להגיד הציונות הדתית, בגלל מעשה הנבלה שנעשה במונח הציונות הדתית, כן?
כן. אני חושש שכבר אין יחידה אחת שקוראים לה כיפות הסרוגות. ובטח שאין יחידה אחת. שנקראת הציונות הדתית.
כבר אין שתי יחידות גם. פעם, כבר 20 שנה אומרים, גם יאיר שלג כתב על זה.
כן, אתה רואה כבר יותר?
ודאי, זה כבר לא, אתה יודע, חרדלים והדתיים.
לא, אבל מתחיל להיווצר ממש נתק. האמוציה שמלווה את המחלוקת, היא הפכה להיות הרבה יותר מנוכרת ממה שאפשר היה לדמיין.
בין פלגי הכיפות הסרוגות.
אני אומר את זה, תשמע, אני אומר את זה בכאב, ממש. כי כל העניין, כל החינוך שאני קיבלתי בבני עקיבא, בממלכתי דתי, בגרעין הנחל הדתי שהייתי בו, בכל המסגרות האלה, שהייתי חלק מאוד מאוד פעיל בתוכם, לימדו אותנו שאנחנו, יש לנו כוח על אחד, אנחנו המחברים. אנחנו הפכנו להיות מהמחברים לגדולי המתפצלים, המנתקים, המתנתקים, המחפשים בציציות, למה אני לא יכול לשבת איתך, להזכירך.
מה, סמוטריץ' אמר לו ללכת להיכנס לבתי כנסת?
בדיוק, זה משפט שהוא בלתי נסלח. הוא בלתי נסלח, כי הוא לא מהשפה, הוא ההפך מהשפה שלנו. אני מקווה שסמוטריץ' סולח לעצמו עליה.
בתיקון קל, כן? בתור מי שעד ראייה ונוכחות בשנות ה-90 שקדמו לרצח רבין, גם אז כבר הציונות הדתית לא הייתה במקום המחבר, כן? כאילו, אתה יודע.
שמה התחילה...
וגם שם הרב נריה, שהיה מנהיג הציונות הדתית אז, בכפר הרואה, הורה לתקן את התפילה של ראשי השריה ויועציה. כן. אז אני גם על זה לא סולח.
כן.
אז מה, בוא רגע, לא, אז בוא נדבר רגע על התהליכים, כי כאילו, אתה יודע, כרגע הייצוג הפוליטי של ה...
מתפתח פה תת זרם בתוך המחנה של הכיפה הסרוגה, הציונות הדתית, יוצאי בני עקיבא, תלמידיו של הרב קוק וכו'. ובאמת, אני... מתפתחת פה תפיסה, שמאמינה שהרוח היהודי הוא בעייתי, שאמפתיה היא בעיה. מתיחים את זה בנו, מתיחים את זה סביב דיון החטופים כרגע, באופן... אנחנו שמענו את זה ברמזים בשנים האחרונות.
אז זה אינון מגל אומר ב-103, אתם מדברים על ערכים יהודיים, זה ערכים נוצרים הערכים האלה שאתם מדברים עליהם.
מדהים. אם הוא היה טיפה משכיל, הוא היה מודע לכך שהוא מדברר את גדולי שונאי ישראל, בכך שהוא עושה את החיבור הזה, גם לנצרות, וגם בכך שהוא מעלה את זה על נס. כל אלף המשפטים שהיו תלויים לנו על המסדרונות בבתי הספר, אתה יודע, הווה רך ככנה ואל תהי קשה כארז, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, כל הדברים האלה, חבר'ה יגידו לך, זה בכלל לא יהדות. זה פרוגרסיביות, זה תרלול. הקימו לנו פה דבר, שהוא חובש כיפה, ולכן הוא תובע לעצמו תואר, לא סתם יהודי, יהודי פורטה, אבל הוא תכלס, הוא ספרטני. זה ספרטה. זה לא יבנה, זה לא חכמיה, זה לא ירושלים, זה לא בנותיה. זה ספרטה. זה חבר'ה שהתאהבו באיזה מצ'ואיזמוס, שמנוגד לחלוטין, בטח לרוח של התלמוד הבבלי, בטח לרוח של החסידות. אולי היו פרקים מסוימים, בר כוכבא וכאלה, שבהם זה
יבליח. אז אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך עכשיו?
כן.
כי אחד הנושאים שדיברנו לפני שנכנסנו לאולפן, זה סיפרתי לך קצת על החיבור האישי שלי לירושלים, ואמרתי לך, אצלי זה פיצה אוהב. ומה שאתה מתאר על המגמה הזאת של הכיפות הסרוגות, זה גם, בגלל זה אני מרגיש שירושלים זה פצע מבחינתי, כי זה גם התהליך שעובר על ירושלים. זה גם ככה נראית ירושלים. יותר קיצונית, יותר ספרטנית. ואתה שוב, מי שלא יודע, אתה ירושלמי, כאילו, אמנם גדלת בבת ים ולא נולדת בבת ים, אבל אתה כבר שנים ירושלמי ומזוהה עם העיר.
נכון, אני כבר 30 שנה ירושלמי, כל 5 ילדיי נולדו בירושלים, בגדלים בירושלים, אני ירושלמי כבר לגמרי, לא שאני מתכחש ליתר הזהויות שלי. אני לא חווה את ירושלים ככה, ירושלים היא עיר של שכונות, אתה יכול לעבור מרחוב לרחוב, ואתה תחווה חוויית חיים אחרת לגמרי, עם אווירה אחרת לגמרי. אבל כן, יש פינות, ולשמחתי הרבה אני לא חי בפינה כזו, אני חי במקום מאוד מאוד קהילתי בקטמון, מלא רוח ואמפתיה ברמה שאני באמת מודה כל בוקר לאלוהי ולאלוהי המזלות כולם על ה...
כן, אתה לא מזה, אבל...
אני יודע על מה אתה מדבר, אני לא חושב שזה ייחודי לירושלים, אני חושב שיש כמה בתי מדרש שמתוכם בוקעת המשנה הזאת, כן?
איזה?
שדיברנו עליה מקודם, שרואה נניח באהדה של יהודים לאנדרדוג. דבר שאני מזהה אותו כתמצית היהדות שלי. אני רואה מקצה... אני נופל במקרה על ערוץ הספורט, יש מקצה ריצת 800 מטר, אני לא יודע מי זה, אף אחד מהם לא מוכר לי, השדרן אומר שיש 3 פייבוריטים, אני כבר נגדם, אני כן. כבר נגדם, בעד מי אני, בעד זה שהסתנן לגמר בטעות, בגלל שהוא חלה וזה וזה, אני מחפש את הסינדרלה.
דבר שאני הכי גאה בו להיות יהודי, זה שגדולי ההומוריסטים הם יהודים, זה הדת של ההומור.
בדיוק, ההומור שהוא באמת ניצחון...
שהוא הומור עצמי דרך אגב, כן?
אתה נוגע פה ב, 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 בעיקר הפעילות שלי ב, ב-30 שנים האחרונות, התעסקתי בהומור יהודי, יש לי מופעים מסביב לזה. כן, הדבר שאני הכי גאה בו, בזהות היהודית שלי, זה היכולת לנצח באמצעות ההומור את, את החלקים הפחות חכמים באישיות שלי, אוקיי? אלה שרוצים לקחת, לכבוש, וזה הניצחון הגדול של היהדות, ואחת התרומות הגדולות של היהדות לעולם ולמודרנה, המקום הזה.
אז אם אני חוזר לנקודה שמנה התחלנו, אז תראה מה קרה לציונות הדתית, לפחות בתרגום של ההנהגה הפוליטית שלה. לפני 10 שנים, או אולי 12 שנה, בנט כבש בסערה את הציונות, את הבית היהודי מה שהיה אז, okay. שזה באמת הייתה המפלגה המאוחדת של הכיפות הסרוגות, ולמעשה הראה לנו דגם באמת של כיפת מיקרוסקופ, כאילו, אתה יודע, גם אפילו סימבולית, כן? של יותר לייט ויותר רגוע, okay. וכן. היום זה בין סמוטריץ' לרוטמן, לסטרוק, למיכאי אליהו. אין, כאילו, זה הייצוג של הציונות הדתית. מי, אתה מבין?
אני מבין לגמרי. אני רוצה להגיד לך, אני, הרבה פעמים תוקפים אותי גם על זה, שאני דתי לייט, אתה יודע, ואני אכן דתי לייט, אני נשוי לאישה חילונית, אני לא מקפיד, אני מקפיד לא להקפיד, כמו שאמרתי הרבה פעמים, בקשרות, אני אלך על הקשרות היותר עממית, בשמיטה אני אלך על השמיטה היותר עממית, אני לא שומר נגיעה, ואני אומר, נו, באמת, ואני אומר, חבר'ה, מי שמחפף בפדיון שבועים, שלא יעשה לי נו נו נו, מי שמחפף במצווה החמורה ביותר בתורה, לא יעשה לי נו נו נו, לא על כשרות ולא על שמיטה, ולא על זה שאני לוחץ ידיים.
גם על לשון הרע אגב, כן?
בדיוק, בדיוק. אני, למשל, לא אגיד, גם על מי שיצבן אותי נורא, שאני לא אספור אותו למניין, או שאני לא אכניס אותו לבית הכנסת. לא תשמע, את זה לא תשמעו ממני. ואני באמת מקווה שזה זמני, ושזה תנועת מטוטלת, ושזה ריאקציה לאיזם, אני מאוד מאוד מקווה.
חייב, זה תנועת מטוטלת למה שעשה בנט עם הממשלה שהוא הקים, מה שהיה עכשיו, וזה חייב לבוא לזה רגרסיה, כאילו, ריאקציה, כן? זאת אומרת, זה מעריך, כן?
אני מקווה מאוד, כי כרגע חלק מהאנשים האלה ש...
כי קוראים דברי, אני מציע סתם, ומי שחובב אנתרופולוגיה לענת, לעקוב עכשיו אחרי מה שקורה בזרם הזה שנקרא כיפות הסרוגות, גם עם כל הכעס של מה שקורה, נגיד, עם חוסר הגיוס של החרדים, לעומת באמת התרומה,
לצאת
הדופן של הכיפות הסרוגות לצהל, כן?
היה פה משהו שצריך למצוא אותו בהתנתקות, אני חושב. היה פה מהלך מכוער. אני מאמין באמונה שלמה, בקטע הזה אני ימני, לגמרי.
דורסני, היה מהלך דורסני.
שכשאריק שרון אמר דברים שרואים משם לא רואים מכאן, כשהוא אמר כאן הוא התכוון לחדר החקירות. לא לאיזה עמדת תצפית, אתה יודע, נורא אחראית ולאומית. הוא פתר את הבעיות שלו. ואתה יודע, בתקופת ההתנתקות היה לי חלום, שכתבתי עליו פעם באחד התורים שלי, ובחלומי אריק שרון מכנס מסיבת עיתונאים, ואומר, עם ישראל, אנחנו נקטנו פה בצד באמת מאוד מאוד חריף, הרבה אנשים יאבדו את ביתם, כהזדהות עם מה שעם ישראל נאלץ לעשות כרגע, החלטנו אני ומשפחתי לתרום חצי מחוות השקמים, ליישוב מחדש של מפוני גוש קטיף. ואז התעוררתי ממש.
כן.
בסדר? אז מפנים את האנשים האלה, אומרים להם שזה יהיה לטובת שלום. יוסי ביילין אומר שאחרי ההתנתקות בעצם לא יהיה אינטרס לעזתים לראות לעברנו, למה להם? הם קיבלו את מה שהם רצו. הרבה מאוד אנשים בעצם מצהירים שהם לא מבינים את טיב הסכסוך, לא מבינים מה קורה פה. בכל חברה אחרת, אילו דבר כזה היה קורה, היינו מזהים אחוזים נורא גבוהים של עזיבת הארץ, נשירה מכל הסוגים, וכמובן אחוזים נורא נמוכים של התייצבות לצבא, אבל לא, בני מפוני גוש קטיף, מתגייסים בהמוניהם ליחידות קרביות, נשארים ישראלים טובים, מוחקים את הצלקת, מגיעים לקצונה, מגיעים לפיקוד בכיר, ואומרים לעצמם ראשי הציונות הדתית, חבר'ה, אנחנו חשבנו שאנחנו אליטה משרתת, לא ידענו עד כמה. אנחנו דור תשח. אנחנו ראויים למפתחות ולמושכות. תנו לנו, ואנחנו נסחוב את העגלה הזאת פה, ואני יכול להביא אותם לגמרי. וכך קרה. ואז בא 7 באוקטובר.
כן. טוב, אנחנו, לדעתי, מתכנסים כאן לחתימת...
איך שאתה רוצה, אני לא אכפת את עצמי.
כן, לא, שמה. אמרת שאתה מספר סיפורים, אני חושב שזה באמת הגדרה, זה ההגדרה, כן?
כן,
זה כאילו מין סורמלו כזה.
אני דאגתי, לא, תראה, סורמלו היה הרבה יותר פולקלוריסטי.
אבל גם אתה נוגע בפולקלור ובירושלמיות, כמובן.
אני מאוד אוהב אומנות עתיקה, אני מאוד אוהב... אבל אתה יודע...
יש לך קול עמוק כזה של מספר סיפורים.
תודה.
כן, זה עובדה, אני אומר ככה כ...
תודה, אני ידעתי שזה מה שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, אתה יודע, איך אתה יודע את זה? שאתה והחבר'ה הולכים לסרט, סרט על הפנים, ואז חוזרים, פוגשים את החבר'ה, ואז אני מספר את הסרט, והחברים שהיו אותי, אומרים לי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? זה הסרט הרבה יותר גרוע, כאילו, הפכת את זה לסרט טוב, כאילו, פתאום נהייתה עלילה. אז... יש לי את המתנה הזאת, או את הצרה הזאת, שאני רואה את העלילה. זה גם מה שקרה לי בטור בשבת האחרונה.
כן.
אני אספתי...
כי כאילו זה הראייה של צופה, של צופה, שבעצם אומר כאילו אובזרבציה, לא מישהו כן. שמצא בתוך המגרש, אלא מסתכל מהיציע על המגרש.
אז זהו, אז הוצאתי את עצמי כי הייתי בתוך המגרש, רצתי למעלה לטריבונה, וגרדתי מהזיכרון כמה אירועים, והבנתי שעוד אף אחד מהמשפחות לא עשה את זה, לאסוף כמה אירועים לאורך ציר הזמן, ומה שיעזור לנו אולי להסביר לאנשים למה אנחנו באמת חושבים שמשהו לא הוגן ננקט נגדנו ומולנו.
שמע, אז אני באמת, ג'קי, אני כמובן מאחל לך ולכל המשפחות שיוכלו לחבק את קירן במהרה, כן? אין איחול יותר בסיסי מהאיחול הזה. ושאתה יודע, שתפסיק להתבקש לדבר על זה בתקשורת ולכתוב על זה.
אמן ואמן.
ותוכל לחזור, לא יודע. לחזור לביקורות על בתי כנסת כבר לא תחזור.
אני לא חושב, אבל...
מה בתי כנסת הפייבורית שלך בירושלים?
יש לי כמה, אני אוהב שבתי כנסת נאמנים לקו שהם הגדירו.
את הממסדים, נגיד את הממסד הגדול אתה אוהב, או ישורון נגיד, אז כאילו...
אני מכבד, אני מכבד. אבל ליבי...
יש גורם בכיר, שאני אגיד לך את שמו לאחר מכן, שאמר אצלנו במשפחה קוראים לו את הכנסת הגדול הכנסייה. כי זה ככה...
רואה אני את דבריך. תראה, יש את בית הכנסת החלבי בנחלאות בשם אדס, שהוא...
כן, אדס ידוע, מאחורי פלאפל שלום.
נכון, פיסה של אותנטיות שאי אפשר... זה באמת מדהים, זה כאילו אי בזמן, אבל לא רחוק משם, בשערי חסד, יש ממש בוטיק, בית כנסת בוטיק, של ברסלברים, אתה נכנס שם בשבת חורפית, נכנסים פנימה אנשים, אתה בטוח שהם השאירו את המזחלה שלהם, לפי המראה שלהם, כאילו הם באו עם
מזכלה. אתה נכנס למריח את הצ'ונט למרות שאין צ'ונט.
לגמרי, לגמרי. ובסוף התפילה הם רוקדים לאט שם, ואתה פתאום מבין על מה רבי נחמן כתב, אתה רואה, אתה אומר, מאיפה בא? אתם באמת חיים איתי באותה תקופה. אני מאוד אוהב בתי כנסת שבהם אתה שוכח
מה השנה.
מה קורה, בדיוק, בדיוק. ויש כאלה, בירושלים יש כמה וכמה כאלה.
נראה לי ירושלים וצפת אולי.
מזמן, לא, 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 לא.
אני לא בטוח מתי יצא לך לבקר שם עכשיו.
כן, כן, כן.
הפכה להיות חרדית על מלא. טוב, ג'קי לוי, תודה שבאת.
תודה רבה, נדב.
ואני מודה לכם.
כן.
כן, כן, תן את הקרשנדו.
אני כל הזמן מזכיר לכולם, עד כמה שאני יכול, שלא רק החטופים צריכים לחזור הביתה, ולא רק העקורים צריכים לחזור ליישובים שלהם, והחיילים הביתה. אני חושב שכולנו צריכים לחזור לעצמנו.
וואו. וואו, הלוואי שזה יקרה כבר באמת. טוב, ג'קי, תודה שבאת.
תודה רבה שהזמנת.
תודה לכם שהייתם איתנו, זה הפרק 172. אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם פרק של מוסף. זהו, ביי ביי, תודה, להתראות.